שלום וברכה, מסכת קידושין דף פי א', אנחנו מתחילים בשורה העליונה. אמר רב יהודה, אמר רב, לא שנו במשנה כאשר אמרו שאישה מתייחדת עם שני אנשים, אלא כאשר מדובר בעיר, אבל אם מדובר בדרך, אז אסור לאישה להתייחד עם גברים עד שיהיו שם לפחות שלושה גברים, מהסיבה שמא יצטרך אחד מהם להשתין, ורש"י גרס שמא יצטרך אחד מהם לנקביו, דהיינו צרכים גדולים, שזה מצריך אותו להתרחק מקבוצת האנשים ולעשות את צרכיו בצניעות. ואם הם יהיו רק שתיים, אז ונמצא שאחד מהם יתייחד עם הערווה. ואומרת הגמרא על דברי רב, נימה מסייע לי, אולי ניתן לסייע לו מהמשנה הבאה, ממסכת סוטה, שאמרה, מוסרים לו שני תלמידי חכמים, שמא יבוא עליה בדרך. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ועושה הגמרא את החשבון. תרי ואי הוא התלתה. שני תלמידי חכמים ועוד הבעל עצמו, ביחד זה שלושה אנשים. ומכאן נדייק את דברי רב, שהיות שאישה סוטה אסורה על בעלה, אז כאשר הוא לוקח אותה לבדיקה בבית המקדש על ידי המים המרים, היא לא יכולה ללכת בדרך עם פחות משלושה אנשים. דוחה הגמרא ואומרת שאין מכאן בהכרח הוכחה לדברי רב, מפני שניתן לומר שהתם, הסיבה שם במשנה ממסכת סוטה, שמוסרים לו שני תלמידי חכמים, זה כי היכי דניאבו עלי סעדי. שאם הוא יבוא עליה בדרך, אז יעידו שני תלמידי החכמים לפני בית הדין שכך היה, ואז לא ישקו אותה את המים המערערים ולא ימחו עליה את המגילה. ואגב, דברי רב בעמוד הקודם, שהסביר שמה שאמרה המשנה שמותר לאישה להתייחד עם שני אנשים, זה דווקא עם שני קשרים, מספר את הגמרא, שרב ורב יהודה הוו כאז לבאורך, היו הולכים בדרך, הו וכאז לה היית את הקמיו, והייתה הולכת אישה אחת לפניהם. אז אמר לו רב לרב יהודה, דל קרעך מקמי גהנום, תרים את הרגליים שלך ובוא נמהר ללכת, כדי שנקדים אותה, ולא נענש בגהנום על כך שהתייחדנו איתה. אמר לי, שאל אותו רב יהודה, והאמר הוא דאמר, הרי אתה רב בעצמך אמרת שבקשרים שפיר דמי, שמותר לאישה להתייחד עם שני אנשים במידה והם קשרים. אמר לי רב, מי יאמר דבקשרים כגון אנה ואת? האם אני ואתה עונים להגדרה של קשרים שמותר להם להתייחד עם אישה? אלא אם אתה רוצה דוגמה לקשרים כגון מי, כדוגמת מי, כגון רבי חנינה בר פפי וחבריו, שזה רבי צדוק ורב כהנה, שעליהם מסופר בדף מם, שהם עמדו בפני ניסיונות גדולים וכבשו את יצרם. ואמר שם המקום מציין שצריך לומר שהיו עם רב ורב יהודה עוד אנשים אחרים. דאם לא כן, אז לא ברור מה הייתה הקושייה של רב יהודה. הרי הם היו הולכים בדרך, ועל מקרה כזה צריך מינימום שלושה אנשים כדי שלא יהיה ייחוד. ועוד באותו עניין אמר רב, מלכים על ייחוד. הוא מסביר רש"י שהכוונה שמלכים מלכת מרדות, שאלו מלכות שמלכים את מי שעובר על איסור מדברי סופרים. והם נקראו כך מפני שרואים את הלוקה בהן כמי שמרד בדברי הסופרים, דהיינו בדברי חכמים. וישנה מחלוקת בדבר היחס בין מלכות 40 שלוקה העובר על איסור תורה לבין מכת מרדות. יש אומרים שבמכת מרדות החמירו מבמלכות של תורה שמכים את העבריין בלא עומד ובלא מספר, בפעמים שמכים אותו עד שתצא נפשו או עד שיקבל עליו את דברי חכמים. ויש אומרים שבמכת מרדות הקלו מבמלכות של תורה, שהמלכות פחות חזקות ואין מדקדקים בהם ברצועה. ויש גם דעה שאומרת שבמכת מרדות מלכים את החוטא רק שליש ממספר המלכות שמלכים את העובר על איסור תורה. אבל למרות שמלכים על ייחוד, אומר רב, ואין אוסרים על הייחוד. מסביר רש"י שאין אוסרים אשת איש על בעלה מחמת שהיא עברה על ייחוד עם אדם אחר. הוא מסייג את הדברים, אמר רב רש"י, לא אמרן שמלכים על הייחוד, אלא כאשר מדובר בייחוד של פנויה, אבל כאשר מדובר בייחוד אשת איש, אז לא מלכים אותם, כדי שלא תהיה מוצילה אז על בניה. כי אם אנשים יראו שמלכים אותה, אז הם יאמרו שבגלל שראו שהיא זינתה, לכן בית הדין הלקו אותה. ורק בגלל שכיום אין מיטת בית דין, אז לא הוציאו אותה להורג, אלא הסתפקו במלכות. ולכן יאמרו שהבנים של הממזרים. אבל מספרת הגמרא שבניגוד לדעתו של רב, מר זוטרה מלכי ומכריז. הוא כן היה מלכה על ייחוד עם אשת איש, אבל במקביל הוא גם היה מכריז עליה שהיא לא זינתה, אלא שמלכים אותה בגלל שהיא התייחדה. ובעקבות כך, אמר לי, שאל רב נחמן ממקום שנקרא פרהתיה לרב אשי את השאלה הבאה. מר, אדוני, נמי לילקי ולהכריז, מדוע שלא תעשה כמו מר זוטרה? שאם אשת איש התייחדה, תלכה אותה ותכריז שהמלכות הם משום הייחוד ולא בגלל שהיא זינתה, ועל ידי כך תפתור את הבעיה שלא תעץ מוצילה אז על בניה. אמר לי, ענה לו רב אשי, שההכרזה לא פותרת את הבעיה, מפני שאיקה דשמע בה ולא שמע בה. יש מי שישמע מכך שהיא קיבלה מלכות, אבל הוא לא ישמע על כך שהכריזו שזה רק בגלל הייחוד. ואז עדיין קיים החשש שיוציאו לז על בניה. ומעניין לעניין באותו עניין, אמר רב, מלכין על לא טובה השמועה. מסביר רשי, מי שיוצא עליו קול, דהיינו מתפרסמים עליו שהוא עובר עבירות, הדין שמלכים אותו, וזה מכונה בשם הקוד לא טובה השמועה, שאלו המילים בהם השתמש אלי, כאשר הוא שמע שמועות רעות על בניו שכתוב, ואלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. ובהמשך הוא מוכיח את בניו ואומר, על בניי, כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע, מעבירים עם אדוני. ומזה שאלי הכהן השתמש בלשון על בניי, אז לומדים שיש איסור לב על התנהגות פסולה שגורמת ללא טובה השמועה. הוא מספר את הגמרא שמרזוטרה, במקרה שהוא היה מלכה אדם משום לא טובה השמועה, מוטיב לה אפסירה על כתפי, ומקרלי, הוא היה מניח אפסר את הרצועה של הבהמה על כתפיו של האדם שהיה לוקה, והיה קורא לפניו את לשון הפסוק על בניי, כדי להודיע שעל לב זה הוא לוקה. וחוזרת הגמרא לדון בדיני ייחוד. אמר רבא, אם בעלה של האישה נמצא בעיר, אז אין חוששים משום ייחוד. כך שגם אם היא התייחדה עם מישהו לא מלכים אותם, מפני שאין חשש שהם עברו עבירה, שהרי אם בעלה בעיר, אז היא פוחדת שהבעל יגיע בכל רגע ויתפוס אותה. והוסיף על כך ואמר רב יוסף, שאם אישה מתייחדת עם איש, אבל יש שם פתח שהוא פתוח לרשות הרבים, אז אין חוששים במקרה כזה משום ייחוד. ויש דעות בראשונים, האם הפתח צריך להיות פתוח או מספיק שהוא לא נעול. הוא מספר את הגמרא, רב ביבי איקלה הזדמן לביתו של רב יוסף, בתר דקרח ריפתה, לאחר שהם סיימו לאכול את הלחם, התכונן רב יוסף לצאת מביתו. אז אמר לו רב יוסף לעבדיו, שקול הידר גם מיטוטי ביבי, תסלקו את הסולם מהעלייה ששם אכלנו, וכך לא יהיה חשש שרב ביבי שנשאר בעלייה ירד ויתייחד עם אשתו של רב יוסף. שואלת על כך הגמרא, והאמר רבה, שכאשר בעלה בעיר, אז אין חוששים משום ייחוד. אז מדוע חשש רב יוסף שרב ביבי יתייחד עם אשתו? כך שגם אם רב ביבי ירד לשתות קפה עם אשתו של רב יוסף, אין בכך משום ייחוד, שהרי רב יוסף נמצא בעיר. מבארת הגמרא, שני רב ביבי, דשושבינתי הווי וגי סבי. אשתו של רב יוסף הייתה בעלת ברית של רב ביבי, דהיינו, חברה שלו, ובמקרה כזה, אפילו אם בעלה בעיר, אסור לה להתייחד איתו. וממשיכה הגמרא, אמר רב כהנא, כאשר אנשים מבחוץ ונשים מבפנים, אין חוששים משום ייחוד, אבל אם אנשים מבפנים ונשים מבחוץ, אז כן חוששים משום ייחוד. ומסביר רשי, אם אנשים נמצאים בחוץ, דהיינו בבית החיצון, ונשים נמצאות בחדר הפנימי, אז אין חוששים משום ייחוד, כי האנשים שנמצאים בחוץ, אין להם דרך לפנים, ואיך יתייחד האיש האחד עם אנשים, אבל במקרה ההפוך, שהפנימיים, הם הגברים ואנשים נמצאות בחדר החיצוני, אז יש לפנימיים דרך לחוץ, ולכן חוששים שמא יצא אחד מהם ויתייחד עם אנשים. ולכן כאשר האנשים מבחוץ ואנשים מבפנים אין חשש ייחוד, אבל במקרה ההפוך שאנשים מבחוץ ואנשים מבפנים יש חשש ייחוד. ואומרת הגמרא שבמתנית התנא, בברייתא שנינו בדיוק איפכא, להפך. שכאשר אנשים בחוץ ונשים בפנים, אז חוששים שמא ייכנס האחד לפנים ולא ירגישו בו חבריו, מה שאין כן, כאשר האנשים בפנים ואנשים בחוץ, אז אין חוששים שמא תיכנס אישה לפנים. שהרי גם אם היא תיכנס לפניו, לא אכפת לן ואין כאן ייחוד, שהרי אישה מתייחדת עם שני אנשים. וגם אין לחשוש שאחד מהגברים מהחדר הפנימי יצא לבין אנשים, כי אז גם זה לא נקרא ייחוד, שהרי הוא חושש שמא יצא אחד מהגברים אחריו. שהרי דרך אלה שנמצאים בחדרים הפנימיים לצאת החוצה דרך החיצוניים. כך שכאשר אנשים מבחוץ ונשים מבפנים קיים חשש ייחוד, אבל כאשר נשים מבחוץ ואנשים מבפנים לא קיים חשש ייחוד. ואמר על כך הבאי, השתה עכשיו דאמר רב כהנא הכי, ותנא מתנית איפכא, כיוון שרב כהנא אמר את הדין באופן אחד, והתנא של הברייתא אמר את הדין על המקרה ההפוך, אנא נעביד לחומרה. אנחנו נחמיר בשני המקרים מחשש ייחוד. הוא מספר את הגמרא, שכאשר היו אירועים בהם קבוצת אנשים ונשים היו מתאספים יחד או לדרשה או לחופה, אביי דייר גולפי, הוא היה מסדר קנקנים של חרס הרבה ביניהם, כך שאם יבואו זה אצל זה, יקשקשו הקנקנים וישמיעו קול. ורבה במקרים כאלה דייר קנה, היה מסדר מחיצה של קנים שהעובר עליהם גורם שקולם נשמע. ועל אספות כאלה אמר חכם בשם אבין, סק בדשת הרגלה. הזמן הרעוע בימות השנה לייחוד ולעבירה, זה דווקא ימות הרגלים, שאז יש קבוצת אנשים ונשים שבאים לשמוע דרשה, והערבוב גורם שהם נותנים ונושאים זה עם זה. ואומר תוספות שיש אומרים שלכך נהגו להתענות באשכנז לאחר פסח ולאחר סוכות את התעניות של בית ה' בית בימים שני וחמישי ושני שלאחר הרגל. הוא מספר את הגמרא, הנח שבויתה אותם שבויות דעתי לנער דעה, שפדו והביאו אותם לנער דעה, עסיקנו לבי רב אמרם חסידה, שהוא ציווה על הציבור לפדותם ולכן שיקנו אותם בקומה השנייה שלו. וכדי שאף אחד לא יוכל להגיע לאותם נשים, אשקולו דרגה מקמיו. הזיזו את הסולם מלפניהם. הוא מספר את הגמרא שבהדה דכחלפה חדה מיניו, כאשר אחת מאותם נשים הייתה עוברת אצל פי הערובה שנמצא מן העלייה לבית, נפל נהורה באיפומה. נפל אור בבית דרך פי העלייה, מפני שהיו פניה מהירות. וכפי שאמרו חכמים, אין אפוטרופוס להריות. שקלי רב אמרם לדרגה דלא אבו יחלין בי עשרה למידליי, והוא דליה לחודי. לקח רב אמרם החסיד את הסולם שעשרה אנשים לא היו יכולים להרים אותו מחמת משקלו, והוא הרים אותו לבדו. וכסליק ואזיל, ומרוב תאוותו לאותה אישה, הוא התחיל לעלות בסולם כדי לטבוע אותה לתשמיש. כי מטה לפלגה דרגה, כאשר הוא הגיע לחצי הדרך בסולם, איפשך, הוא הרחיב ופיסק את רגליו כדי לעמוד במקומו בחוזקה, כדי להתגבר על יצרו, ובמקביל, רמה קלה, הוא הרים את קולו וצעק, נורה באמרם! יש שריפה בביתו של אמרם! ועל ידי כך, הוא הזעיק את בני השכונה להיאסף ולבוא לחבות את הדלקה. והוא צעק את זה כדי שזה יגרום לו לחדול מיצרו, מפני שהוא יתבייש מן. ואכן, בעקבות צעקותיו, אתו רבנן, הגיעו חכמים לחבות את הדלקה. וכשהם הבינו את הסיטואציה, אמרו לי רבנן לרב אמרם חסידה, כסיפטנן. ביישת אותנו, שעכשיו אנשים מבינים שגם תלמידי חכמים יש להם הרהורי עבירה. אמר לו רב אמרם לחכמים, מוטב תחשפו, תתביישו בי אמרם באלמה הדן בעולם הזה, ולא תחשפו מיני לאלמה דעתי, ולא תתביישו בגללי בעולם הבא. ואז אש באי השביע רב אמרם את היצר שלו דיינפק ממי שיצא ממנו, ונפק מיני כעמוד הדנורה, ויצא ממנו היצר בצורת עמוד של אש. אמר לרב אמרם חסיד על היצר שלו, חזי תראה, דעת נורה, אתה אש, ואנה לעומת זאת בישרה. ואני לעומת זאת רק בשר, ובכל זאת ואנה עדיף נמינך. הצלחתי להתגבר עליך. ומספר את הגמרא, רבי מאיר אב מתלוצץ בעוברי עבירה. מסביר רש"י שרבי מאיר היה אומר שנקל הוא להתגבר לאדם על יצרו אם הוא רוצה בכך. בעקבות כך, יום אחד, אידמה לשטן כאיתתה באח גיסא דנערה. נדמה לו השטן שהוא יצר הרע כאישה שנמצאת בצד השני שמעבר המים. ורצה רבי מאיר להגיע לאותה אישה ולחתו איתה, אבל לא הווה מברה. לא הייתה שם את ספינת המעבורת, ואז רבי מאיר נקט מצרה וכעבר. תפס בחבל שהיה מתוח משפת הנהר אל שפתו השנייה, שאוחזים בו ועל ידי כך ניתן ללכת על דף קצר. דהיינו על קרש צר שמוטל ברוחב הנהר. כי מטה פלגה מצרה, כאשר הוא עבר את חצי הדרך והגיע לאמצע החבל, שבקי, עזב אותו היצר הרע, ואמר לו השטן, אילב דקמחרזה ברקיה, אם לא היו מכריזים ברקיה השמיים, היזהרו ברבי מאיר ותורתו, אז הייתי מכשיל אותך, ושבית לדמך תרתמי, והייתי עושה את הערך של החיים שלך כאילו הם שווים שתי פרוטות. או במילים אחרות שאתה לא שווה כלום. ומזה תלמד שאל תתלוצץ בעוברי עבירה. הוא מספר את הגמרא שגם רבי עקיבא שהיה רבו של רבי מאיר אב ומתלוצץ בעוברי עבירה. יום אחד עיד מילי שטן כאיתתה ברש דיקלה. יום אחד נדמה השטן שהוא יצר הרע לרבי עקיבא כאישה שנמצאת בראש הדקל. והתאבה לרבי עקיבא, נקטה לדיקלה וכסליק ואזי. ואחז את הדקל והתחיל לעלות אליה, כי מטה לפלגה דדיקלה, כאשר הוא הגיע לאמצע הגובה של הדקל, שבקי, עזב אותו השטן, ואמר לו, אילב דמחרזה ברקיה, אם לא היו מכריזים ברקיה עליך, היזהרו ברבי עקיבא ותורתו, אז שבית לדמך תרתמי. אז הייתי עושה את חייך כשווים לשתי מאות. דהיינו, חסרי ערך. ומביאה הגמרא סיפור נוסף, חכם בשם פלימו, הווה רגיל למימר כל יומה, כל יום הוא היה רגיל לומר את המשפט הבא, גירה בעיני דשטן, שהשם יירה חץ בעיניו של השטן. יום אחד, מעל ליום דכיפור אהבה. יום אחד, שזה היה בערב יום הכיפורים, אידמלי נדמה לו השטן כאניה כאדם אני, עתה קרא אבבה. והוא נעמד בפתח הבית של פלימו וביקש נדבה, אפיקו לריפתה. אז הוציאו לו לחם לאכול. אמר ליותו אני, יום הכי העידנה, כולי אלמה גווי ואנה אבראי? ביום כזה, שהוא ערב יום כיפור, כולם אוכלים בפנים ואני אוכל בחוץ? בעקבות כך, איילי, הכניסו אותו לבפנים, וקריבו לריפתה, והביאו לו לחם לאכול. אמר לי, יום הכי העידנה, כולי אלמה עתקה ואנה לחודי? יום כמו היום, כולם אוכלים על השולחן ואני אוכל לבד? בעקבות דבריו, עטיו ועוטבו עתקה. הכניסו אותו והושיבו אותו ליד השולחן יחד עם כולם. הוויאטיב, והיה השטן יושב שם, ומילא נפשי שכינה וקי וילי, וגרם שגופו יתמלא, שכין ופצעים מוגלתיים, והווה כאביד בי מילה דמייס. ובנוסף לכך, הוא גם היה עושה דברים מעושים. אמר לו פלימו לעני, הפכנו דף, טיב שפיר, שב כהוגן שלא תמאיס אותנו. אז אמר לי העני, הבו לי קסה, תמזגו לי כוס, יהבו לי, נתנו לו קסה, אחמר, הוא השתעל, ושדבי כיחו, והשליך בתוך הכוס את הליכה שיוצאת לו מן הריאה. וזה גרם שנחרו בי, גערו בו. ובעקבות הגערה הזאת, שקה ומית, הוא הכסה את עצמו כמת. ואז שמעו בני הבית דאבו כאמרי, הוא גרם שבני הבית ישמעו קול שיוצא מבחוץ, ואומר, פלימו קטל גברה, פלימו קטל גברה. שפלימו רצח בן אדם, בעקבות כך, ערק ברח פלימו מפני שהוא היה סבור שבאים עליו נוגסי המלך לאורגו. ותש הנפשי והוא הכביא את עצמו בבית הכיסא שהיה מחוץ לעיר. אז אלבטרל נפל כמי, והלך השטן בדמות העני אחריו, ונפל לפניו בבית הכיסא כדמות של מת. כי חזי הידעה ומצטער, כאשר ראה השטן שאכן פלימו מאוד מצטער מכל האירוע הזה, גלי לנפשי, הוא גילה את עצמו לפני פלימו, ואמר לי, מה איתה מה אמרת, אחי? למה הורגלת לקלליני ולומר כל יום שהשם יתקע לי חץ בעין? שאל אותו פלימו, ואלה, היכי אימא, איזה נוסח עליי לומר כדי לדחותך מעליי שלא תחתיאני? אמר לי השטן לפלימו, לימאמר, תאמר את הנוסח הבא, רחמנה ניגר בי בשטן. על משקל הפסוק בזכריה, יגער השם בך השטן. ומביאה הגמרא סיפור נוסף, רבחי הברעשי, הווה רגיל, שכל עידן דהווה נפל להפי, כל פעם שהוא היה מתפלל תחנון ונופל על הפיו, הווה אמר, הוא היה מתפלל ואומר, הרחמן יצילנו מיצר הרע. יום אחד הוא כנראה לא התפלל בבית כנסת אלא בבית, וזה גרם ששמעיתנו דוויתו, שמע אשתו, את התפילה שלו, ובעקבות כך אמרה האישה לעצמה, מכדי כמה שאני דפריש למיני. מאחר שכבר כמה שנים הוא פורש ממני ולא בא עליי מחמת זקנה, אז מה הוא ירא מיצר הרע? ולכן מה איתה מה כאמר אחי? מדוע הוא מתפלל שרחמן יצילני מיצר הרע? ולכן החליטה האישה לעשות בדיקה. יום אחד הווה כגריס בגינתי, הוא היה לומד בגינתו, קשתה נפשה וחלפה ותניה יקמי. היא התקשתה בתכשיטיה, קישוטי בסמים והפרסמון, וכך עברה לפניו פעם אחת, ושנתה ועברה לפניו פעם שנייה. אמר לה רב חייא, מן את, מי את? אמרה לי, אנא חרוטה דהדרי מיומה. אני חרוטה הזונה המפורסמת, שחזרתי לכאן היום. תבעה רב חייא, אמרה לי, אם אתה רוצה שאני אשמש איתך, הייתני הלי להך רומנה דרש צוציטה. תביא לי את הרימון שנמצא בענף הקטן שבגובה הדקל. שבר, אזל את יני הלה. קפץ רב חייא בר אשי, והלך והביא לה את אותו רימון. כי עתה לביתי, וכאשר הוא בא חזרה לביתו, הווה כשגרה דוויתו תנורה. אשתו בדיוק הסיקה את התנור, סליק וקייטיב בגבי. עלה רב חייא וישב בתוך התנור. אמרה לי אשתו, מי היי, מה קרה לך? אמר לה, הכי והכי, הווה מעשה, כך וכך קרה לי. אמרה לי אשתו, אתה לא חטאת, מפני שאנה הווי זאת הייתי אני, אבל הוא לא אשגח בה, לא האמין בה, עד יהב עלי סימני, עד שהיא הביאה לו סימנים שזו אכן הייתה היא, אולי נתנה לו את אותו רימון שהוא נתן לה. אבל עדיין אמר לה רב חייא, אנא מיה לאיסור היחווני. הרי אני התכוונתי לאיסור, ולכן אני צריך לעשות תשובה. אז כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה, עד שבסופו של דבר, שמת באותה מיטה. ואומרת הגמרא, שהמקור לכך שמי שהתכוון לעבירה צריך כפרה, אפילו אם הוא לא עבר עבירה בפועל, דתניא, שכך אומרת הברייתא במסכת נזיר. על הפסוק נקרא בפנים, ואם הפר יפר אותם אישה ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לנדרע ולאיסר נפשה לא יקום, אישה הפרם, ואדוני יסלח לה. ושואלת הברייתא, במה כתוב מדבר? שהרי מאחר שהבעל הפר לה את הנדרים, אז איזו עבירה היא עברה שהיא צריכה על כך סליחה, שאמר הפסוק, והשם יסלח לה? עונה הברייתא, שמדובר באישה שנדרה בנזיר, ושמעה בעלה והפר לה, והיא לא ידעה שהפר לה בעלה, והייתה שותה יין ומתאמה למתים, אז כיוון שהיא לאיסור נתכוונה, היא צריכה סליחה. ועל אותו עיקרון מספרת הגמרא, רבי עקיבא, כי הווה מתי, כאשר הוא היה מגיע להי פסוקה, לפסוק הזה, הווה בכי, זה היה גורם לו לבכות. אמר, ומה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, ובכל זאת אמרה תורה שהיא צריכה כפרה וסליחה, אז מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה, שהוא צריך כפרה וסליחה, וכיוצא בדבר אתה אומר, שנאמר בתורה, ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ולא ידע, ואשם ונשא עוונו. כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק, זה היה בוכה. ומה מי שנתכוון לאכול שומן ועלה בידו חלב אמרה תורה ולא ידע והשם ונשא עוונו, אז מי שנתכוון לאכול חלב ועלה בידו חלב, על אחת כמה וכמה שהוא יישא את עוונו. ואיסי בן יהודה אומר על הפסוק הזה, שמה שנאמר ולא ידע והשם ונשא עוונו, שעל דבר זה ידבו כל הדבויים, שאותם אנשים שיש להם לב לדבות, שהם יכולים להבין ולהצטער כאשר הם שומעים דבר רע, אז הם ידבו, הם יצטערו על זה, שאדם שעובר עבירה ואינו מתכוון, ובכל זאת אמר הפסוק ונשא עוונו, מה שמראה את דקדוק עומק הדין. ציטוט מהמשנה שמתייחד אדם עם אמו ועם ביתו, ואמר על כך רב יהודה שאמר רב אסי, מתייחד אדם עם אחותו לא באופן קבוע, אלא רק לפרקים, אבל אינו דר תמיד בייחוד אצלה בבית. לעומת זאת, ודר אדם עם אמו או ועם ביתו, באופן קבוע בבית, כי כלפיהם לא תקיף יצרו. וזה משום הפעולה שעשו אנשי כנסת הגדולה שמתוארת בגמרא בסנהדרין, שהם החלישו את כוחו של היצר, שלא יתגרה אדם בקרובותיו. ומאותה סיבה אמרה המשנה שמותר לאדם להתייחד עם אמו או עם ביתו. ומספרת הגמרא, כי אמרה, כאשר רב יהודה אמר את הדברים, כמי לפני די שמואל, אמר לו שמואל, שאין הדבר נכון, ואסור להתייחד עם כל הראיות שבתורה, ואפילו עם בהמה. מקשה הגמרא על דברי שמואל תנן, הרי שנינו במשנתנו שמתייחד אדם עם אמו ועם ביתו, וישן עמהם בקירוב בשר. וטיובתא, ומזה קשה על די שמואל. עונה הגמרא, אמר לך שמואל, ולטעמך ולשיטתך, כיצד תסביר עד אתניה את הברייתא הבאה שאומרת, אחותו וחמותו ושאר כל הראיות שבתורה, אין אדם מתייחד עמהם אלא בעדים. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק שמואל, בעדים אין, אכן בעדים מותר לאדם להתייחד עם אלו, אבל שלא בעדים, לא מותר לו. וזה סותר את משנתנו, אלא בהכרח תנאי, יש פה מחלוקת תנאים בנושא, דתניה, שכך שנינו גם בברייתא הבאה, שאמר רבי מאיר, היזהרו בי מפני ביתי, ואני שמואל סובר כשיטה הזו. ומביאה הגמרא, שכך גם אמר רבי טרפון לבני ביתו, היזהרו בי מפני קלתי. שתקפידו להיות עמי כאשר אני נמצא עם קלתי, כדי שלא אתייחד עמה. לגלג עליו אותו תלמיד, כי היה נראה לו שרבי טרפון סתם מחמיר על עצמו, ואמר רבי אבאו משום רבי חנינה בן גמליאל, לא היו ימים מועטים עד שנכשל אותו תלמיד בחמותו. מכל הסיפורים עד הנקודה הזאת עולה בצורה ברורה, שחובה לשמור על דיני ייחוד, וזה לא משנה אם מדובר על בן משפחה קרוב או על תלמיד חכם גדול. הוא מצטט את הגמרא, את דברי שמואל, שאפילו עם בהמה, אסור להתייחד. ובעקבות כך אומרת הגמרא, אביי, מכללי מכולה דברה. כשהיה הולך בשדה ללמוד, אז משום ייחוד הוא היה מונע את הבהמות מכל השדה. או פירוש אחר, הוא לא היה מניח להיות את הרועה והבהמות לבד בשדה אחד. וכן רב ששת, מאה ברלי מצרה. כאשר הוא היה הולך ללמוד, הוא היה מעביר את הבהמות בגשר, לצד השני של הנער. הוא מספר את הגמרא, שרב חנן מנהר דעה, איקלה, הזדמן לרב כהנה לפום נהרה. חזיי, והוא ראה אותו, דייטיב שהיה יושב וכה גרס בלימודו, וכה עם הבהמה כמי, כאשר בהמה הייתה נמצאת לפניו. אמר לי, אז שאל אותו רב חנן, לא סבר למר, למה שאמר שמואל, שאפילו עם בהמה יש בעיה של ייחוד? אמר לי, ענה לו רב כהנה, לא ודעתי. הדבר לא היה על דעתי, זאת אומרת, לא שמתי לב לדבר. ועוד בענייני ייחוד, אמר רבא, מתייחד אדם עם שתי יבמות או ועם שתי צרות או עם אישה וחמותה או עם אישה ובת בעלה, שהמכנה המשותף של כל הרשימה הזו, שמדובר על נשים ששונאות זו את זו. הוא מפרט רש"י, גיסות, נשים של שני אחים, שונאות זו את זו כשתי צרות, מפני שכל אחת דואגת שמא בעלה ימות והיא תיפול לייבום לפני בעלה של זו, והיא תעשה לה צרה. ואישה כידוע מאוד לא מסתדרת עם חמותה, וגם לא עם בת חמותה, וגם לא עם בת בעלה, שכולן שונאות אותה, מפני שהן חושבות שהאישה תהנה מנכסים שהיו אמורים להגיע אליהם. והיא שונאת אותם, כי כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ולכן אין חשש שאחת מהנשים תחפה על חברתה במידה והיא תעבור עבירה. וכן מותר לאדם להתייחד עם אישה ותינוקת שיודעת טעם ביאה ואין מוסרת עצמה לביאה. כלומר, מסביר רש"י, מדובר על תינוקת שיודעת מהי ביאה והיא תדע לספר דברים בשוק. אבל מתוך שהיא קטנה, עדיין לא הלביש אותה היצר הרע, ולכן אין כאן משום דעת קלה, והיא לא תהיה נוכל להתפתות. ציטוט מהמשנה, הגדילו, זה ישן בכסותו וזו ישנה בכסותה. ושואלת על כך הגמרא, וכמה? עד איזה גיל היה מותר בימיהם להורה לישון בקירוב בשר עם ילד מהמין האחר? מביאה על כך הגמרא שתי גרסאות. גרסה ראשונה, אמר רב עדא בר רב עזא, שאמר רב אסי, תינוקת בת 6 שנים ויום אחד, תינוק בן 12 שנה ויום אחד. איקא דאמרי, יש אומרים גרסה שנייה לתשובתו, תינוקת בת 12 שנה ויום אחד, תינוק בן 13 שנה ויום אחד. וזה וזה, דהיינו, בן ללישנה קמא, בן ללישנה בתרא, היתר של האבא לישון עם ביתו בגילוי בשר, הוא רק עד הגיל כדי שיהיו תואמים למה שנאמר ביחזקאל כסימני בגרות הנערה, שדיים נכון הוא שערך צימח. שללישנה קמא, סימני בגרות שמופיעים מגיל 9 שנים ולמעלה נחשבים כסימן גמור, וללישנה בתרא, סימנים אלו עד גיל 12 ויום אחד נחשבים כשומה, ורק לאחר מכן הם נחשבים כסימן גמור. הוא מסייג את הדברים, אמר רפרם בר פאפה שאמר רב חיסדה, לא שנו את היתר של האב לישון עם ביתו בקירוב בשר, אלא במקרה שאינה בושה לעמוד לפניו ערום. אבל אפילו אם היא פחותה מגיל של 9 שנים ויום אחד, אם היא בושה לעמוד לפניו ערום, אז במקרה כזה יהיה אסור להם לישון בקירוב בשר. מה היא טעמה? משום שזה סימן שיצר אלבשה, שיש ביצר עריות. הוא מספר את הגמרא. רב אחא בר אבא איקלה הזדמן לביתו של רב חיסדא שהיה חתני. שקלי לבת ברטי, הוא לקח את הבת של ביתו, דהיינו את נכדתו, והוא טבעה בכנפי. מסביר תוספות ריא הזקן שהוא ישן עמה בקירוב בשר שהיא ניחה תחת בגדי מיטתו. ובסוגריים נראה לי להסביר שהיות שבזמנם לא היו הרבה דרכים להתחמם, אז כמו שמתואר על דוד המלך, אנשים היו ישנים בקירוב בשר כדי להתחמם בלילה. בעקבות כך, אמר לרב חיסדא, לחמיב, לא סבר למער דמיקדשה? האם אין אדוני יודע שהיא מקודשת, ואם כך, יש לו להתרחק ממנה שהרי אשת איש? אמר לרב אחא בר אבא בתגובה, עברת לך על דברי רב, דאמר רב יהודה אמרה, והיא תימה ויש אומרים שאמר את זה רבי אלעזר, אסור לאדם שיקדש את ביתו שהיא קטנה, עד שתגדיל ותאמר, בפלוני אני רוצה. הגיב רב חיסדא ואמר לו, מר, אדוני, נמי, גם אתה עבר לידי שמואל. דאמר שמואל, אין משתמשים באישה. אמר לי, ענה לו רב אחא, אנא כאידך דשמואל סבירה לי. אני סובר, דהיינו נוהג כהוראה אחרת של שמואל. דאמר שמואל, הפכנו דף, הכל לשם שמיים. מסביר רש"י, שהיות שאין דעתי אחריה לחיבת אישות, אלא לחיבת קורבה, דהיינו לעשות קורת רוח לאימה שהיא הבת שלי, שאני מחבב את ביתה, אז על כך אמר שמואל, שבסיטואציה כזו לא צריך לחשוש מעבירה, מפני שהכל לשם שמיים. עד לכאן דף פי א', למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא שכאשר רבי עקיבא היה מגיע לשני פסוקים ספציפיים, זו היה בוכה. ועל כך שואל רבי חנוך זונדל, שהיה מחכמי פולין ועסק בתחום מדרשי האגדה וביורי התפילה, חיבר את הספרים עץ יוסף, ענף יוסף ויד יוסף, הוא התגרר בביאליסטוק, בה הוא שימש כדרשן, וכן מסר שיעורים בחברת מדרש במדרשי חזל. אין ידועים פרטים רבים עליו, אך בפנקס של קהילת ביאליסטוק, כותב עליו אברהם שמואל הירשברג, שזקני ביאליסטוק מסרו לו, שהוא היה נחשב לצדיק ובעל מדרגה. והוא שואל בספרו ענף יוסף, קשה, למה בחר רבי עקיבא יותר מכל חבריו התנאים? וכך הוא עונה, ייתכן לתרץ על פי מה שכתוב בזוהר, שבעשרה הרוגי מלכות נתגלגלו עשרת השבטים שנתחייבו במחירת יוסף, וגילה לנו אור מופלא, שזה הארי הקדוש בספר הגלגולים, על כל אחד מן הקדושים שנהרגו, גלגול של מי הוא מן שבטיה, וביאר כך, שרבי עקיבא נתגלגל בו נשמת שמעון בן יעקב, וכאשר ידוע מן שמעון שהיה נתפס להריגת יוסף ולא נח עד שדחפו בעצמו אל הבור, לכך סבל רבי עקיבא חבלי יסורי מיטה בי מאוד מאוד יותר על כולם, וסירקו את בשרו במסרקות של ברזל. וכאשר לא נעלם מאיתנו שאומנם אם חשבו השבטים רעה על יוסף אחיהם, אומנם הנמשך מזה כמה טובות להם ולישראל, כאשר זן ופרנס אותם יוסף לאחיות עם רב מהם, וזהו שאמר להם יוסף, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. ובלי ספק שידעו הראשונים גדולי התנאים כל אחד שורש נשמתו, כאשר ידעו גדולי בעלי החן בימי הארי הקדוש. אז רבי עקיבא, אף שידע ששורש נשמתו שהיה מגלגול שמעון, היה מתייאש מן הפורנות, באשר אלוהים בסופו של דבר חשבה לטובה. אמנם, כאשר הוא הגיע למקרא הזה, אישה הפרם, אף שלא נתקלקלה, מדוע? כי בעלה הפרה, ומחשבה רואה, אין הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה, אבל מכל מקום, כיוון שהיא שתתה יין, זה נחשב כמעשה, ולכן היא צריכה כפרף על המחשבה הלא טובה. לכן היה בוחר רבי עקיבא, כי על פי הפסוק הזה, יש פגיעה בשלום נשמתו של שמעון, על עצם מחשבת שמעון הרעה, אף שבסופו של דבר, מבחינת התוצאה, המעשה הצמיח טובה.